לקראת סיום הספר, עוסק הרב שפירא, רב אברהם שפירא, בספר היפה הזה שנקרא אהבתי תורתך, עוסק בשני נושאים ששייכים ללימוד התורה שהתחדשו בדור שלנו. הנושא שנלמד אותו היום ביחד זה חשיבות לימוד האמונה. הנושא שחותם את הספר זה חשיבות לימוד כתבי הרב קוק, שכמובן אחד קשור לשני, כי כתבי הרב קוק ודאי שבהלכה חשוב מאוד לימוד איתם, אבל הוא מתכוון את הייחודיות של הרב קוק, שזה לימוד האמונה המתאים לבני דורנו, כי בכל דור ודור אתה מוסר את האמונה בסגנון שמתאים לבני אותו דור, שהקדוש הוא מתגלה באותו דור באופן הזה. טוב, וזה מאוד חשוב שדווקא מרב אברום זה בא, כי רב אברום הוא חניך ישיבות חרדיות, ישיבת חברון במיוחד, ושם לא יודע כמה למדו אמונה, למרות שראש הישיבה הרב יחזקאל סרנה היה גדול מאוד בספר הכוזרי וכתב ביאור על הכוזרי, אבל באופן כללי אני לא חושב שזה היה בסדרי הלימוד שלהם. אתמול התגלגל לידי ספר של תלמיד חכם מבני ברק עם המון המון הערות של הרב חיים קניאבסקי, הערות לחיוב, הרב וזנר, הרב חיים קניאבסקי ועוד הרבה רבנים אדמו"רים מצאנז ומקומות אחרים, והם לא אומרים, לא אומרים מילה אחת על לימוד אמונה. מדברים שם מה צריך ללמוד, איך צריך ללמוד, הכל על ש"ס ופוסקים ראשונים ואחרונים. זה ודאי נכון שרוב היום צריך ללמוד את התורת הנגלה, אבל אין מקום שם כמעט, אפילו לא קטן, לקו חומתין. קו חומתין זה על פי הגמרא מסכת שבת, שמביאה לפסוק, והיה אמונת איתך, חוסן, שעות, חוכמת ודעת, שזה כנגד שישה סדרי משנה, זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קודשים, טהרות. והמשך הפסוק אומר, יראת השם יהיה אוצרו. כלומר, עם כל הכבוד לזה שיש לך את ששת סדרי משנה, אם יש לך יראת השם, יש לך אוצר. אם לא, אין. ומה הכוונה אוצר? אוצר זה כמו מחסן. אוצר זה בית קיבול. בתוך המחסן שמים את כל חלקי התורה. את כל השישה סדרי משנה, אבל אם אין לך את האוצר, אוצר זה לא רק בתור רבי כסף, אוצר, אלא את בית הקיבול, את האוצר שעוצר, עוצר באלף, את כל השפע, אז כל השפע הולך לאיבוד, והאוצר זה יראת שמיים. יראת שמיים היא בונה את היחס הנכון בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא, בין ישראל לבין אלוקיהם, את הפרופורציה של בורא ובריאה ונברא. אם יש לך את זה, אז משם הכל מסודר ואתה יכול להתקדם. אם אין לך את זה, אז האוצר לא קיים, וכל השפע הולך ומתפרק, ואפשר משתמשים בו אפילו לדברים שליליים, זכה, נשאת לו שם חיים, לא זכה, נשאת לו שם המוות. אז בדורות שלנו האחרונים, לקראת שיבת ציון, ולקראת עוד דברים שאנחנו מחכים להם, כמו הופעת הנבואה, והופעת משיח צדקנו, ובית המקדש, וכהנים בעבודתם, וכל האור האלוקי, השכינה שתופיע, אז גם האמונה צריכה לחזור. אי אפשר רק ללמוד מה לעשות, אלא גם ללמוד מה טעם. ולא רק את הנעשה, אלא גם את הנשמע שקראנו השבת. לא רק את הנגלה, אלא גם את הפנים, שהוא הנשמה, כמו שיש גוף. הגוף העיקר, המוח והלב הם קטנים בכמות שלהם, אבל הם היסודות של החיים, מרכזי החיים לכל הבשר ודם, לכל השלד, לכל העצמות, לכל הגוף שיש לאדם. אז ככה לימוד האמונה הוא קו חומתין. למה אני אומר קו חומתין? כי הגמרא בשבת דף ל"ב כשמביאה את הפסוק והיה אמונת איתך שהזכרנו קודם, היא אומרת משל למה הדבר דומה. לאדם שמע לבנו, העלה לי כור של חיטין לעלייה. יש לו איזה עליית גג, קומה שנייה כזאת או שלישית, והוא אומר לו תעלה לי כור, כור זה בוכתה, זה הרבה, של חיטין. והעלה לו. ואחרי זה, והוא אמר לו ותעלה לי גם כן קו חומתין, כלומר תעלה גם משהו חומר כמו מלח משמר לכל, העלה לו. שאל אותו אבא, ערבת? האם הכנסת בתוך הקור הזה, האם זה היה נפרד או שערבת אותו? אז אומר לו, לא ערבתי. אז אומר, היה עדיף שלא תעלה, כי כל מה שהעלית התקלקל. מדהים, נכון? כלומר, הקו חומתין זה עירת שמיים, שזה לא תופס את כל היום. הקור הוא רוב הזמן תורת הנגלה, כפי שלומדים בישיבות רגילות, נגיד מרכז הרב ושלוחותיה. כאן בחומר אנחנו מיוחדים, כי אנחנו מיועדים לחבש ומתחזק, לבעלי תשובה, אז אנחנו מקדישים הרבה יותר זמן ללימוד אמונה, אבל גם אצלנו יש ברוך השם לימוד גמרא, אם זה בסדר בוקר, אם זה כאלה שגם אחר הצהריים לומדים במערכת של הבקיאות. ברוך הבא. יש כאן את הספר.
מרגיש?
נפלא, בחסדי השם. איך אתה מרגיש? היית פעם בשיעור הזה, רון?
פעם ראשונה, אבל.
אתה יודע, זה לקראת הסוף, אנחנו עכשיו פעם שנייה. פעם שנייה שאנחנו מסיימים אותו, אבל אין דבר, תרוויח. זה ספר נפלא של רב אברום שפירא, שהיה, זכר צדיק לברכה, שהרב הראשי לארץ ישראל, מדינת ישראל, בימיו של רב מרדכי אליהו, במקביל אליו, והוא ראש ישיבת מרכז הרב, קורא לו רב אברום, הרב אברהם מקנה קנה שפירא, היה באמת אדם ענק, זכיתי להכיר אותו. והספר הזה עוסק בנושא שהכי הכי תפס את מחשבותיו של הרב שפירא, זה הערך של תורה, אהבת תורה, אהבת תלמידי חכמים, איך לומדים תורה ומה לומדים בתורה. וכאן אנחנו מגיעים לפרק שנדבר על חשיבות לימוד האמונה, שחשוב שדווקא הוא מדבר על זה, כי הוא לא בא ממקום שלמדו בו הרבה אמונה, מישיבות חרדיות. אז התחלתי לומר שהתגלגל לידי אתמול ספר שמדבר על ערך התורה, וכל מה שכתוב שם זה רק התורה הנגלית. כלומר, אין שם התייחסות מינימלית אפילו. אולי פעם אחת מוזכר שם ללמוד קצת מוסר. בסדר, מוסר זה לתת בראש. טוב, אבל לימוד אמונה, כוזרים, מהר"ל, הרב זצ"ל, הרב חרל"פ, לימוד את הרמח"ל, את הגר"א, כל ספרי הפנימיות, שפת אמת, אור החיים, הקודש של התורה וכו', לא מוזכר. ולמה? כי הם לומדים רק נגלה. ומה שאמרנו, שאותו אבא שאמר לבנו, לפי המשל מסכת שבת, עירבת לי כף של חומתין? אמר לו, לא עירבתי. כף של חומתין זה יראת שמיים. לא עירבתי כף חומתין בתוך שלל, שם זה קור של חיטים, בנמשל, בתוך שלל המשניות שהוא ידע, אז אמר לו, אז כל מה שלמדת, כל מה שיש לך לא שווה. ילך פייפן. אין אוצר, אז אין איפה להכניס את הכל, והכל להתקלקל. לא זכה נעשית לו סם המוות. הכרתי פעם יהודי יקר שהזכיר לי דירה בירושלים, שהייתי צריך איזה עניין בריאותי. קיצור, הוא היה ראש ישיבה חרדית, באמת אדם טוב, והייתי צוב בבית כמה פעמים לשלם לו מדי תקופה, ודיברנו על ההבדל. אז מה, אני יודע שאצלכם, בדרך שלכם, של הרב קוק, אני יודע שאתם מקדישים זמן משמעותי ללימוד אמונה, שעה, שעה וחצי, שיעורים, לימוד בחברותות. אצלנו הגישה היא אחרת לגמרי. אצלנו הגישה היא רק גמרא, ומתוך הגמרא אדם יגיע לכל מה שצריך. אז זה יכול להיות שכך היה באמת בימים קדמונים, כשהדורות היו גדולים וראו בתוך הגמרא את כל הסודות שבה ואת כל החלקים של האגתא שבה הבינו. אבל בימינו מדלגים על האגתא בישיבות החרדיות, ואם לומדים אותה, לא מבינים אותה, לא פותחים את אין היה, ולא את בן יהוידע של הבן איש חי, ולא חידושי המהרש"א, אבל אין היה שהוא הכי הכי מתאים לדורנו, אתם מכירים את הספר הזה, לא פותחים, יש קצת מקומות שונים, אבל לא בישיבות, לצערנו חרדיות, אז לא מפיקים מהגמרא את מה שצריך, ולכן כל ספרי האמונה שנכתבו מכוזרי, ולפני כן גם חובות הלבבות, ולפני כן אמונות ודעות, והרמב״ם כמובן בהקדמות שלו שאתם מכירים ודאי היטב כאן מהמכון, והרמב״ם בהלכות יסודי התורה שבספר משנה תורה, והרמב״ם במורה נבוכים, הרבה הרבה יש לנו מהרמב״ם, אגרות הרמב״ם, הקדמות הרמב״ם ועוד ועוד שהזכרנו. וכאן במכון באמת מקדישים איזה זמן מכובד. כל עוד חיינו בגלות, והגלות זה מלשון גלוי, התעסקנו רק במה שמעל השטח. פנים התורה, עומק התורה, לא שייך מכמה סיבות. סיבה אחת, כי יושבים בארה חשוכה, בארץ שאין בה הופעה אלוקית גדולה, האור האלוקי לא ממלא אותה, כי החושך יחסי ארץ וערפי לאומים, עלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה, אבל זה אור שבוקע מתוך החושך ממילא ומכוסה בהרבה הרבה עטיפות. אז אין מקום, אין צורך, אין יכולת ללמוד כל כך את האמונה הפנימית. ובית הגלות זה גם תקופה, זה לא רק מקום. ובאותן תקופות שהיו רחוקים מאוויר עד ארץ ישראל, רחוקים גם כן מהתוך הפנימי של אוויר עד ארץ ישראל, מגרעיני הנבואה, מהאורות של התורה, ואז מספיק ללמוד תניגלה מה לעשות. וגם לי כך להבין, כי גם לא הייתה דרישה מהצעירים להבין. אבל כשמגיעים לארץ, והאור של ישראל מאיר, והאור של התקופה בוקע, ומתקרבים לנבואה, והדור רוצה יותר ויותר גודל של תורה, ועומק של תורה, וטעמי התורה, אז אין ברירה, וברוך השם שאין ברירה, לכתחילה. הברירה היא לעסוק בלימוד האמונה. בסדר, חברים? הייתי פעם באנגליה לאיזו סיבה רפואית, והתארחתי בשכונה זאת אומרת, שכרתי דירה בשכונה בשם גולדוס גווין בלונדון, שכונה מאוד מפורסמת, שכונה חרדית, ונפגשתי עם רב בקהילה חסידית, אני מנסה לזכר איזה קהילה זו הייתה, ולא כך מצליח, אולי ססוב, לא זוכר את השם של החסידות הזאת. הוא סיפר לי, אני הייתי אז רם צעיר בישיבת הסדר קריית ארבע, והוא היה, זה היה אחרי מלחמת שלום הגליל, והוא היה רם צעיר בישיבה חסידית חרדית. והוא שאל אותי מה אני מלמד בישיבה, אמרתי לו, גמרא בבא קמא, והרבה ספרי אמונה. הוא אמר, ברוך השם שאני לא הפילו עליי את העול הזה ללמד את שני התחומים, אני מלמד רק גמרא. אמרתי לו, אבל זה מה שנותן לי את הטעם ללימוד, זה הכיף של הלימוד, כלומר, זה מה שמאיר לתוך הגמרא ונותן את הטעם גם בלימוד גמרא, ודאי בלימוד אמונה. הוא אמר, פה בלונדון זה עולמות נפרדים. יש מישהו שהוא המשגיח, והוא עוסק בעניינים יותר ככה נפשיים פנימיים, ויש מישהו המגיד שיעור. והמגיד שיעור אין לו שום יד ורגל, אין לו צורך לזה ואין לו יכולת לזה, לא מלכת הזמן, מלכת ההבנה לעניינים שמשייכים לעומק, פנימיות, נפש האדם וכדומה. עוד הייתי מופתע, כי אצלנו בארץ זה כל כך ברור המעבר מעולם לעולם, ואין, כתוב ליוצא ולבא, אין שלום, אומרת הגמרא, זה עובר מתלמוד לתלמוד, מאמונה לגמרא, מגמרא לאמונה. אבל זה בחוץ לארץ, בבבל, בארץ ישראל, יש שלום גדול מאוד למי שעובר מתלמוד לתלמוד, הוא מחבר את התלמודים הפנימי והחיצוני, ושניהם כאחד דברי אלוקים חיים. אז זהו, גמרת עם כל ההקדמות שלי. יש לנו כאן נציג של ברזיל, יצחק, כמי ש... חי הרבה שנים שם בגלות ברזיל. מה אתה יכול לומר על מה שאמרתי? מתוך ניסיון אישי? אני שמח. שמח מה שאתה אומר. זמן מיוחד להופעת לימוד האמונה. על הפסוק בקהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, נאמר במדרש. המדרש מביא הרבה דברים שהיה להם את הזמן שלהם. אפשר לעשות קצת דילוג, מדרש בקהלת רבתי, זמן אדם ראשון להיכנס גן עדן, זמן אדם ראשון לצאת וכו' וכו', עד שמגיעים לסוף. ובסוף כתוב, ועת לכל חפץ תחת השמיים, זמן היה שתינתן התורה לישראל. ומהו הזמן? הזמן הוא כמובן יום מתן תורה. ו' בסיוון הוא ז' בסיוון, מחלוקת רבנן ורבי יוסי, בסדר. אבל הוא רוצה לחדש רב אברהם שפירא, שזמן היה שתינתן התורה לישראל, זה לא רק מתן תורה, אלא זה גם מדרגות התורה. שיש עומק בתורה, יש שכלול בתורה, שמדור לדור היא מתגלה יותר ויותר. הערה של תורה. והזמן שתינתן התורה פנימית לישראל, גם כן נקבע משמיים על ידי הקדוש ברוך הוא, מתי ייפתחו מעיינות חוכמה. כמו שהברסלבים יש להם ביטוי כזה, נחל נובע מעיין חוכמה, ראשי תיבות נחמן, אז יש נובלות חוכמה שנובל מן השמיים יורד, לא פרס נובל, אלא נובל יורד מן השמיים הערות של חוכמה. כמו שנבואה, אתם יודעים, כמה נביאים היו מתנבאים בבת אחת, דברים דומים, לא באותו סגנון, אבל באותו תוכן. כי נבואה זה מין רשמים כאלה שבאים מהשמיים, ואז מי שיש לו אנטנה, במרכאות, חיישנים כאלה, גם במרכאות, והוא נביא, הוא קולט את דבר הנבואה. אז הנבואה יכולה לבוא בבת אחת, השם, איך אתה שומע, השם אריה שאג מי לא יירא, השם דיבר מי לא ינבא. אז כמה וכמה נביאים, רואים את זה בספרי הנביאים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תרי עשר, שכמה מהם חיים באותה תקופה, והם מדברים לא באותה מילים, כי אין נביא מתנבא באותו מילים, אבל באותו תוכן ודאי. אז יש זמן שבו נפתחים מעיינות השמיים, ארובות השמיים, לא במבול, אלא בתללי תחייה, והרבה מחכמי ישראל קולטים, כל אחד במעבדה, עיבוד הנתונים שלו, אבל קולטים את התורה המיוחדת שהגיע הזמנה שתינתן לישראל, כי זה מה שזקוק לו הדור, זה מה שזקוקים לו צעירים, לאותה תורה פנימית, וזה מה שהוא בא להגיד, בכותרת כאן, זמן מיוחד להופעת לימוד האמונה. אני נזכר שהרב אליעזר ולדמן, זכר צדיק לברכה, שנפטר לפני כחודשיים, שהיה ראש ישיבת קריית ארבע, המייסד שלה, סיפר שאצל הרב צבי יהודה זצ"ל או לפני כן, סיפר שלרב זצ"ל היו תלמידים בודדים בודדים. ואחרי זה הרב צודה במרכז הרב, בשיעורים שלו, היו באים בודדים בודדים. ולמה? כי פשוט לא הבינו. את הסגנון המיוחד הזה של אורות התשובה ואורות, ואורות התורה, ואורות הקודש, והאגרות, כל הספרים הקלאסיים של הרב, מה שקוראים השס הלבן, לא הבינו את זה. והיו באים אל הרב ולא הבינו מה אומר, אז היו נשמטים אחד אחד. הרב ביגון מספר על שיעורים אצל הרב צודה, הרב דב ביגון כאן, ייבדל לחיים ארוכים, ושתבריא אשתו בעזרת השם רפואה שלמה, שהיא חולה, לא עלינו. הרב ביגון מספר שהיו, הרב צודה מתחיל שיעור, ואתם יודעים, כשמתחילים שיעור באים, ככה כולם באים, ולשיעור הבא באים חצי, הוא אומר, בסוף היה בא רק אחד, דב ביגון. והרב צודה התעקש, גם בשביל אחד אני ממשיך את השיעור. והיו יושבים רק הוא והוא, לומדים אורות התורה. הוא מספר את זה הרבה פעמים, את הסיפור הזה. ולפעמים הרב צודה היה קצת עייף, והיה נרדן. והרב ביגון יושב לבד, הוא לא היה רב ביגון, היה דוב עלי ביגון, ומחכה עד שהרב צודה מתעורר וממשיכים. הוא אמר לו כמה פעמים, הרב, אני רואה שהרב קשה לו, ואני רק תלמיד אחד. אולי הרב ינוח, מה בשום אופן. היום זה רק אתה, זה ילך ויגדל. זה נכון? רב ביגון אחד, תראו מה יצא ממנו. לא רק ממנו, אלא מאיתנו. כל אלה שיושבים כאן בבניין הזה, זה הכל מכוחו, נכון חבר'ה? והוא בא מכוחו של הרב צוידה. ואם הוא לא נכנס לשיעורים האלה הפרטיים, שבטח בתור שיעור פרטי, הערך המוסף הוא הרבה יותר גדול משהו בשיעור גדול, אז לא היה מכון מאיר, כי מאיפה הוא קיבל את הכוחות להנחות את מכון מאיר ככה 47 שנה? מכוח הקישור שלו לרב צוידה. אז מעניין, נכון חבר'ה? הרב צוידה לא הפסיק את השיעור, והנה התוצאות. טוב. אז אני לקראת סוף העמוד כשהוא אומר בשורות האחרונות שלו לפני המשנה בעדויות, חמש שורות מסוף עמוד, אבל המדרש מחדש שמעבר למעשה האנושי, שהאדם נכנס לגן עדן יצא וכו', מעבר לסיבות שנבעו מהבחירה שלנו כבני אדם, שאברהם מל את עצמו, כל מה שכתוב שמה, ישנה השגחה מיוחדת מתי נכון שמראות אלה יתרחשו במציאות. אתם מבינים את הכוונה, נכון חבר'ה? כלומר, יש עת לכל חפץ. זמן לכל דבר. אתן לכם דוגמה שלילית, נגטיבית. הרב זצ"ל מאוד 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 ניסה בימיו להקים תנועה ציונית של קודש, שתהיה מקבילה לתנועה הציונית של חול. שהתנועה הציונית הרגילה תתעסק במה שהיא מתעסקת, בדיפלומטיה מול אומות העולם, בהקמת יישובים, בבניין הכלכלי של המדינה שבדרך, קרן קיימת לישראל, בנקים וכדומה. והוא רצה להרים תנועה לא מפלגתית ולא כזו שמחפשת תקציבים וג'ובים, אבל שתעלה את הרבבות, רבבות, רבבות, מיליונים, שאחרי זה לצערנו מחה ולא עלו, אז הם עלו השמיים הבשערה בכבשני הגזים, כמה שנים אחרי שהרב נפטר, וכל העמידים מה אני מתכוון, אבל הוא עשה מאמץ על ואמר להם, אתם החרדים דבר השם, קשה לכם להתחבר לתנועה הציונית, כי יש בה הרבה תופעות חילוניות. אתם לא רואים איך לעשות פעולות שכם אחד, כתף אל כתף עם החילונים. בואו נקים תנועה מקבילה. תנועת שיבת ציון, הרי מאז ומתמיד לשוב לציון, היה הכיסופים שיש למאמוני ישראל, התפילות, הרצונות, לא מימשנו את זה. עכשיו יש את האפשרות. טורקיה נפלה, בריטניה הגיעה, לפני הספר הלבן, לפני הבגידה שלהם, הצהרת בלפור והחזרת עמודו סן רמו, שרי הארץ נפתחים, בואו נעלה ציון. ואז אתם מבינים, לא רק שהיו ניצלים כל המיליונים החרדים לדבר השם, אלא שגם כן המדינה שבדרך הייתה הופכת למדינה כפי שהפכה בתש"ח, והכל היה נראה אחרת. אתם מבינים לכם, נכון? לא הייתה ממשלה גרועה כמו שיש היום, ולא היה צללים. לא שאני בא לזה נגד המדינה, אבל ממשלה כמו שיש היום, השם ירחם, לא היה לנו והנהגה כזאת וכו'. הכל היה נראה קודש. שבת הייתה נראית אחרת, ארץ ישראל הייתה נשמרת, הצניעות, הטהרה של מחנה ישראל. והוא 10 שנים עבד על התנועה הזו שנקראת תנועת ירושלים. הוא והרב צודה בשליחותו נפגשו עם אדמו"רים, רבנים, שלחו מכתבים, מאמרים, דרשות, הקימו סניפים. 10 שנים והעסק לא קם. יש הרבה דעות להסביר בדיוק באופן ספציפי למולקם, אבל באופן כללי, מכנה משותף לכל הדעות הוא אחד ויחיד וברור, שלא הגיע הזמן. עת לכל חפץ. למה לא הגיע הזמן? הרי מאוד מאוד היה חשוב ונחוץ משתי הסיבות שמניתי קודם, להציל את היהודים ולהקים פה מדינה כראוי, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלא גם שלא אכשר דרה. כלומר, הדור עוד לא היה מסוגל, והקדוש ברוך הוא מנהל בחסדו כל דור ודור, קורא הדורות מראש, הוא לא מזרז תהליכים כשלא יכולים בני אדם, ישראל, לעכל אותם, לקלוט אותם. אתם מבינים לכם, נכון? אולי לפני כן, עוד משפט אחד, תראו לכם מישהו מהמכון יצא לתת שיחה, כמו שהוא שמע כאן במכון, ויעשה גזור והדבק, ילך לאיזשהו מקום, רחוק לגמרי מתורה מצוות, ויביא להם את השיחה באותו נוסח כמו שהוא שמע את זה כאן. בהרבה מהמקומות יגידו, אנחנו לא יודעים מה אתה רוצה, כלומר, לא יבינו את המוזיקה, לא יבינו את המילים. אבל אם הוא יתרגם את זה, לא משפה לשפה, אלא מרמה לרמה, ויעביר את זה בצורה שהיא תהיה מובנת לציבור, אז הדברים הגדולים יהיו מובנים. אז ככה זה גם כן לא רק בנפשות, אלא גם בזמנים. דברים שבזמנו של הרב קוק, כמו שאמרנו, הספרים שלו, לא היו מובנים, ולכן לא היו לו הרבה תלמידים, והרב צודה לא היו לו בהתחלה, אחר כך כן, הרבה תלמידים. היום כל ילד מלמד דורות התשובה, אפילו אני מלמד דורות התשובה. כלומר, כל אחד לוקח סמלה, זה בנביא, הוא אומר, תהיה קצין לנו, כלומר, סמלה, כלומר, איזה בגד מכובד. לא סמלה, כפשוטו. כלומר, גם אנשים פשוטים כמוני פתאום פותחים ספרים של הרב זצ"ל ולומדים אותם, אולי גם מלמדים אותם. מה הסיבה, מאיפה באה החוצפה הזאת, האומץ הזה? כי באמת, אנחנו מבינים. אנחנו, לא לגמרי, כן, דברים אין הם סוף, קבלה, אבל את היכולת להבין ולהעביר הלאה, אנחנו באמת מבינים. מה שלפני דור היה כספר החתום, לא ברור. עכשיו מבינים. אז גם זה מה שאומר להגיד כאן הרב שפירא, שלימוד האמונה לא סתם ב-2000 שנות הגלות הוא לא היה על סדר היום, כי לא הגיע עת לגילויו. לא היה את הצורך כל כך לגילויו, לא הייתה יכולת לגילויו. והנה כשחוזרים לארץ הקודש, לארץ של סוד ורז ונבואה ופנים ועומק, אז העומק של ארץ ישראל, האוויר עדי ישראל המחכים, כמו שאומרת הגמרא, המחייב והמבריא והמטהר, יש כזו משנה, ארץ ישראל טהוראי, משנה בסדר טהרות, אני חושב שמסכת טהרות גם אם אני זוכר נכון, אז הטהרה הזו של ארץ ישראל היא מכריחה הרבה יותר העמקה ביראת שמיים ובכל המידות וטעמי המצוות, ולכן חבל על אותן ישיבות נפלאות שלומדים בהן רק גמרא, רק גמרא, יפה שלומדים רק גמרא, אבל הדבר המרכזי שצץ ושנדרש ושהוא ישמור אותנו מלהיות דתל"שים ולפרוק כל תורה מצוות ולא רק מצד הנגטיבי, הצד הפוזיטיבי, לעלות מעלה מעלה עד להשיב את הנבואה לישראל, הצד הזה כל כך חסר. לא תמצאו את ספרי הרב קוק במדפים בישיבות חרדיות. תחפשו חבר'ה, לא תמצאו.
גם בימינו.
נכון, יצחק? זה בברזיל, אבל בארץ ישראל, תעברו מישיבה לישיבה חרדית, לא תמצאו. אני תמיד ככה חולם להיכנס בשתיים לפנות בוקר לספריות שלהם, ולהכניס בכל ספרייה וספרייה לתוך המדף כמה ספרים של רב קוק, לראות כמה זמן זה החזיק מעמד. אבל אני יודע שיש... כן. אבל אני יודע שבכמה מקומות יותר ויותר שומעים אין היה בייחוד, כי זה אין היה זה על הגמרא, אבל ודאי זה חסר מאוד. תראה, אכן הספרדים הם יותר קרובים, אני מדבר על ישיבות אשכנזיות, ליטאיות, מה שנקרא, אבל גם ספרדים קיצוניים לא ייקחו את זה. ומה רציתי עוד לומר זה, אפילו ספרי ההלכה של הרב קוק לא נמצא שם, שספרי ההלכה זה לכאורה קשרה לגמרי, גם זה לא נמצא. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שלא נמצא את ספרי האורות שלו לסוגיהם השונים, למרות שהם כל כך השולחן ערוך של הדור, וגם הרב חרל"פ לא נמצא, והנזיר לא נמצא, הרב נריה לא נמצא, והתלמידים ובני דורנו שחיים איתנו לא נמצא. בסדר, בעזרת השם זה יסתדר. לכל זמן אנחנו מתחילים, והם יבואו בעקבותינו בתחום הזה. אנחנו יש לנו מה ללמוד מהם, הם יש להם מה ללמוד מאיתנו בדבר הזה. אבל רון, נדמה לי, או אביתר בעצם, אביתר רצית לשאול שאלה.
כן, הרב קוק אומר בספר שלו באורות שחכם עדיף מנביא. אז למה ללמוד אמונה זה כל כך חשוב? אם אמונה בסופו של דבר מביאה לנבואה, למה היא לא עדיפה ללמוד גמרא יותר,
ולא עדיפה ללמוד יותר... רק נתחיל לתקן שזה לא הרב קוק אומר, הרב קוק מסביר את זה בזירונים, נכון? הוא מסביר את המושג חכם עדיף נביא שחז"ל אמרו. בשני הזמן לא זוכר בדיוק את המקור, אבל זה ביטוי של חז"ל בגמרא. זה רק בדרך אגב, הערת התיקון הזאת. עכשיו, כשאומרים חכם עדיף מנביא, הכוונה, חייבים את הנבואה. הנבואה נותנת לנו את קריאת כיוון, את כיווני הפעולה. אחר כך החכם מוריד לשפת המעשה, מפרט לפרוטות, לדקדוקי מעשים, את האמירות הגדולות של הנביא. אז חכם עדיף מנביא, פירושו, החכם זה שלב שני. ואולי עדיף מנביא, הכוונה לא רק יותר ממנו, אלא מתוכו, מם המתוך, כמו ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל, במסכת כלים, שהכוונה היא מקודשת מתוך ארץ ישראל. אז גם כאן חכם עדיף מנביא, אפשר אולי להסביר, עדיף כשהוא בא מתוך נביא. אבל גם אם לא נסביר כך, ונגיד שהוא עדיף במשקל המוזניים, אבל זה רק שיש לו את צידות הנביא. כי בלי הנביא חסר הנשומה, חסר הלחלוכית. הלחלוכית הכוונה, כוח החיים שנותן את הכיוון. הנביא הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. והחכם מתרגם את זה לשפת המעשה. לא תמיד מצא אדם שמשלב את שתי התכונות בעצמו. מי היה האיש שהיה הנביא הגדול ביותר והחכם הגדול ביותר? משה רבינו. משה רבינו הוא רבן של כל הנביאים, שהרי הוא מביא את כל התורה אלינו דרך נבואה, אבל הוא החכם יותר משלמה המלך, הוא החכם ביותר, שהוא יודע לפרט את הדברים בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, ובכל מיני שאלות שמתעוררות, לפרטי פרטים ולהגיע אל רצון הקדוש ברוך הוא. אבל לא כולם, וכמעט כולם לא, ידעו עד כדי כך להגשים את שני דברים. למרות שהרמב״ם בהקדמה למשנה תורה מביא, יחזקאל בבית דינו, ישעיהו בבית דינו, אז גדולי הנביאים כן שילבו, לא ברמה של משה רבנו, אבל כן שילבו את השניים. גדולי ישראל הגדולים ביותר היה באמת שני הצדדים. גם את העומק הפנימי, נגיד מרן הרב מרדכי אליהו, ראשון לציון, הוא היה גדול המקובלים בדורנו, הוא היה הפוסק של הדור. אז כמותו, בוודאי הרב דצל, הרב קוק שילבו את שני הצדדים. בסדר, חברים יקרים? בואו נראה למטה, המשניה בעדויות, לא משניה, אני יודע מה את משניה, המשנה בעדויות, פרק ב', איך אתם אומרים לכם? ולא פרק ב', אלא פרק בייס. פרק בייס, משנה תייס, אומרת, ובמספר הדורות הוא הקץ, שנאמר, כלומר זה משפט קצת קשה, מספר דורות הוא הקץ, כמה כאן הקשור, הוא סופר את הדורות, ויודע מתי מקיץ הקץ, שנאמר, פסוק ידוע, קורא הדורות הקץ, מראש. הקדוש הוא ספר, ואם פעם נגנוב לקדוש הוא את הספר, אז נדע מה הולך לקרות. לא, אל תדאגו, זה לא יקרה, אבל יש לו את הספר הדורות שלו, שהוא נכתב לא אחרי, כסדר הדורות הידוע, אלא הוא נכתב מבריאת העולם ועד הגאולה השלמה. אף על פי שנאמר, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. כלומר, מצד אחד, היה אמור להיות 400 שנה שנהיה בארץ מצרים. ומצד שני, דור רביעי זה לא 400 שנה, אז אומרים טוב, מספור אחרת, 400 שנה מלדת יצחק. מה זה המשחק הזה? אלא שיש אופציות, והקדוש ברוך הוא שקורא דורות מראש, יודע איזה אופציה להפעיל כאשר ישראל מגיעים כבר לממתת שרי תומה, ועוד מעט קט חלילה בצקם יחמיץ וכבר לא יהיה את מי לגאול, כי הם יגיעו לשאר ה-50 התחתון. והוועדום ועינו אותם נהיה כל כך נורא שכבר אין להם יכולת לנשום מקוצר רוח ומעבודה קשה, אז הקדוש ברוך הוא מקצר. אבל אמרת 400 שנה, אז 400 שנה נמדוד אותם מזמן אחר. מלאה שעת הייסורים שלהם, ומצד שני שעת ההבנות של מצרים, שזה כמו 400 שנה. ובכל אופן צריך 400 שנה מזמן שיצחק נולד. ומה היה שם כשיצחק נולד? מאז התחילה הגירות, כי הרי הוא גורש וגורש וגורש. וכתוב שם, הגר יהיה זרעך בארץ לא להם, אז יהיה חלק. אבל ארץ ישראל זה ארץ שלהם, כן, ארץ כנען הייתה עדיין לא להם.
יצחק
גורש? כן, אם אתה זוכר, הבארות, אתה זוכר שהוא חפר באר עסק, חפר באר שטנה, רק בשלישית את הרחובות.
למדנו עם הרב זיל שלזכותו של יצחק, שהוא לא עזב את הארץ לעולם.
כן, זה לא סותר, גורש בארץ ישראל. נהפוך את הדף. מה אתה אומר?
זה טיפה בלבל אותי, אז כאילו, איפה הוא גורש?
גוש קטיף. דרך אגב, זה נכון, כי זה היה בגזור גוש קטיף. הבירות האלה, זה היה באזור גוש קטיף, המקום שבו יצחק, כן, כן, ארץ פלישתים, זה אזור אשקלון ודרומה. מעשה אבות, סימן לבנים. הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, קובע את הקץ לכל דבר מעבר לכל החישובים. כל זה אומר כהקדמה לדור שלנו, כמו שתראו בפסקה הבאה, בדור שלנו, על חידוש התורה שהתגלה, שזה לימוד הצד הרוחני, לימוד האמונה. וכמו שאמרתי, עדיין יש חלקים גדולים ביהדות הנאמנה לתורה, בישיבות, שעוד לא נתגלה להם הגילוי הזה, אבל לא תהיה ברירה. א', אם יראו שאי אפשר לשמור את הדור ביהדות, אם מלמדים רק את הנגלה, אתם מבינים מה אני מתכוון? כל השבב, כל השבב, אבל לא שבב של הערבים, אלא שבבניקים, אתם יודעים מה אני מתכוון, וכל הנוער הנושר, והמון המון יובש יכול להיות, בלי הנשמה הפנימית הזאת שכל כך נדרשת בדור של אור של ארץ ישראל, שהולך ומתגלה, נפשות ישראל והזמן המיוחד. הקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, קובע את הקץ לכל דבר מעבר לכל החישובים. יש זירוזים. כשתהיו נישואים, תהיו בחדר לידה, עד שלב מסוים, אחרי זה יוציאו אתכם, אם זה בית חולים דתי, כמו שערי צדק. ואז אתם יודעים, בשלב זה או אחר, כשקשה לאישה, אז מזרזים את הלידה. אם זה אפידורל, שלא כל כך מומלץ, או אם זה דרך אחרת, מזרזים. למה? כי יש לה משבר, יושבת על המשבר וקשה לה לידה. ככה הלידה של עם ישראל, הלידה של הגאולה מחדש של עם ישראל, עוברת משברים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, וואו. אני לא יודע אם הוא אומר את המילה וואו, הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני לא עושה עכשיו זירוז, אז זה יהיה להם קשה מאוד. אני השם בעיתה, אחי שינה. כלומר, גם אם יגיעו עד הבעיתה, כמובן, בעיתה לא עם ת', לא שהוא בועד בנו, אלא בעיתה עם ת', גם אם מגיעים לאלף השישי ולאמצע אלף שישי ולשליש האחרון של אלף שישי שאנחנו נמצאים בו עכשיו, יכול להיות זירוזים, כמו נדרי זירוזים. בואו נקרא בפנים, ישנם חישובים אנושיים, אך מעבר, לכן כל כך טיפה חוכם של מחשבי קיצים, כי הם רואים כל מיני מספרים בספר דניאל או בגמרא, ואז הם נצמדים למספרים. אז כמו כל הדברים שם בספר דניאל הם סודיים, ואף אחד לא מבין אותם באמת. אבל בית, נגיד שיבוא לנו מישהו כמו המלבים, וייתן לנו איזושהי שנה. ראיתי באחד מהזמנים שלו, הוא כותב שנה, היי, תף, שין, חט, תשח. הרבה שנים לפני תשח. כאחד מהמספרים של דניאל. יש שם המון מספרים שמה, אלף, אלפיים וחצי אלף. אז אחד מהרמזים שמה, הרב עמד בהם הרבה לפני קום המדינה, אומר, התשח. אבל בכל אופן, זה לא הגאולה השלמה, לא הייתה בה התשח. אז איך נדע מתי יש גאולה? לא נדע. כי החישובים האנושיים, גם אם הם רמוזים, וגם, זה ספק ספקה, וגם אם הם אפשר לפענח אותם, מה שלגמרי לא ברור, כי הם באמת, אבל הם לא סופיים בכלל. כי הקדוש ברוך הוא עושה זירוזין, על פי חזרת המעשה בתשובה, או על פי האיסורים, או על פי שעת האבונות שהולכת וקדושה אצל אויבי ישראל. מעבר להם יש קץ בזמן שבהם מתגלים הדברים. העולם נברא מלכתחילה בצורה כזאת של זמנים מיוחדים שנוצרו לשם מופעת הדברים, ובזמנים הללו עצורים כוחות מיוחדים. נקרא זה שוב פעם, העולם נברא מלכתחילה בצורה כזו שיש זמנים מיוחדים, עם אופציות, אתם מבינים חבר'ה? כמו שבמניות בבורסה יש נמכרות אופציות, יש אופציות של זמנים, או שמשתמשים בהם, או שהם חולפים עוברים, איך כתוב, ניצנים נראו בארץ ואת הזמיר הגיע, הרבה ניצנים, זה משום נס, כאילו אומרים חזל, והרבה ניסים נראו, היה צריך, מניסן נגלו, בניסן עתידים לגאל, הרבה ניסנים עברו בארץ ולא זכינו. יש זמנים מיוחדים שנוצרו לשם מופעת הדברים, ובזמנים הללו עצורים כוחות מיוחדים. אני זוכר שנה אחת היינו במרכז הרב, תלמידים מאוד צעירים, מאוד תמימים, והרב צודה זצ"ל אמר, השנה בחנוכה, חבל על הזמן, בחנוכה השנה יהיה ניסים גדולים. אני נכנסתי ללחץ, עליתי לרב צודה, אחרי התפילה, לחדר שלו בספרייה, ואמרתי, הרב, צריך מהר לבנות עוד קומה על הגג. שאלתי, למה? אמרתי, הרב אמר שיהיה ניסים גדולים, יהיו המון בעלי תשובה, לא יהיה מקום בפנימיה, בואו נבנה מהר קומה של בנייה קלה על הגג. חייך. בחנוכה, עבר חנוכה, לא ראיתי שום דבר. הלכתי לרב צודה, אמרתי לו, מה זה? אז הוא אומר, א', זה אפשרות כזאת, זה לא משנה להתממש, וב', יש הרבה דברים שמסתרים מן העין, כלומר, אתה לא יודע בדיוק מה קרה אותו זמן בקצה הארץ הצפוני הדרומי, מאיזה תנועה גדולה קמה, איזה חזרה בתשובה גדולה קמה, איזה בניין גדול נבנה, איזה התיישבות. טוב, דבר זה נכון לא רק לגבי מאורעות ואירועים של השגחה היסטורית לכל זמן, אלא גם כפי שמסיים המדרש לגבי תורה. יש זמנים כמו וו סיוון, זין סיוון, תלוי כל מה עקדית לרבנן ורבי יוסי. יש זמנים שבהם התורה מקבלת פוש. דחיפה בהתגלות שלה בארץ. אתם מבינים, נכון חבר'ה? כך כותב הרב זצ"ל באיגרת שין, עכשיו שין עין ח', שנקראת איגרת התשובה, אולי אני טועה במספור, זה מופיע בהתחלה בהוצאה של אורי ציון, ההוצאה היפה הזאת עם כל השערים הצהובים האלה, אולי איתה...
אתה רוצה תשובה?
כן.
איך? אתה רוצה שאני אגיד לכאן?
לא, לא מנמל, חלילה, תתרח, אבל בדרך כלל יש את הספרים האלה כאן. אור את התשובה בהוצאה החמודה של אורי ציון. טוב, לא חשוב. בכל אופן, מי שיסתכל יראה שמה, לא חשוב אביתר, אז הוא אומר שמי שיבוא לחדש דברים גדולים בענייני התשובה ולא ישים דעתו, לא יביט אל דברת הקץ המגולה של ימינו, לא יסתכל על העת המיוחדת הזאת, לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת, כי כל דור מאיר בתכונתו. כל זמן יש לו את התשובה שלו, והתשובה שהייתה פעם, בייחוד בגלות, היא לא... למרות שהחלקים של התשובה נשארו אותם חלקים של הכרת החטא, עזיבת החטא, הוידוי, הקבלה, החרטה, הקבלה לעתיד, אבל ההבנה של התהליכים הנפשיים של הפרט ושל האומה ושל העולם כולו בתהליך התשובה בדור שלנו, שונים לגמרי. לכן אם אתה מדבר אל הדור ואתה לא מתייחס אל האירועים, אירועי הגאולה שיש בדור הזה, הנשמה החדשה שנולדה בדור הזה, אתה לא יכול לכוון שום דבר, ככה ביטוי החריף של הרב, למיטתה של תורת אמת. כי התשובה שדיברו עליה בספר שערי תשובה, שהוא נפלא וחשוב, וצריך גם בדורנו ללמוד אותו, זה לא הפתרון המלא, השלם, המרכזי, העיקרי, לשאלות של דור הזה בבואו לחזור בתשובה או לחזור בשאלה חלילה. מדהים. אז זה מה שאומר כאן. לכל חידוש מחידושיה של תורה יש זמן מיוחד בו הוא צריך להתגלות. ויש דברים שאתה לא מבין אותם בזמן שהם נכתבים. אחרי 100 שנה, 200 שנה, אתה מבין את הכוונה של אותו אחד. אני מניח שהשפת אמת, או כמו שאתם אומרים, שפס אמס, אני מניח שכשהוא נאמר ונכתב, כי הוא נאמר בסל שישית, והוא כתב במוצאי שבת מה שאומר בסל שישית, האדמו"ר מגור, אני מניח שלא היו הרבה מהחסידים שירדו לעומק דעתו, בעברית יותר נכונה, עלו לעומק דעתו. כי הדברים כל כך גבוהים. אני חושב שאחרי 100 שנה שנכתבו הדברים שלו, ו-150 שנה, אני מניח שהדברים הרבה יותר ברורים. כי היום רואים כל כך הרבה שעוסקים בשפת אמת, ואנשים פשוטים כדקבותי, כמוני, לומדים שפת אמת והם מבינים, לא את כל הפסקאות, אבל מבינים הרבה פסקאות, וכותבים ספרים. גם כאן בישיבה שלנו במכון נכתבו ספרים על השפת אמת. אני מניח שזה חידוש של הדור שלנו, העוצמה, ההיקף של הבנת השפס אמס.
אתה יכול להגיד את זה אותו דבר בדיוק על תורה
הפוך, לא? זה מה שאמרנו. אמרנו זה. לכל חידוש יש זמן מיוחד. כל חפץ, כל חלק מחלקי התורה יש לו שעה מיוחדת. למשל הבבלי, זה היה הספר, תלמוד בבלי, שעסקו בו כל כך משך כל הדורות, וגם בדור שלנו, ציור מה קורה בדף היומי, שהתפשט כל כך בכל פינה, אבל הירושלמי לא עסקו בו. ובשנים האחרונות, בין היתר בזכות יהודי שגר כאן קרוב אלינו, הרב אברהם בלס, שגדל איתי ביחד בתל אביב, גדלנו שלנו כנערים, הוא הזכה בדור שלנו, הוא ואחרים, בייחוד הוא להפיץ את הירושלמי בצורה בלתי רגילה, בשיעורים, בכינוסים, בהוצאות כאלה. לפניו זה הרב גורן זצ"ל, בענקיות שלו, יבדל לכם רק עם הרב בלס, אבל הרב בלס משקיע את נשמתו, הוא נמצא כאן במכון הרבה מאוד. בקיצור, אז הירושלמי מתגלה בדור הזה יותר ממה שהתגלה כשהיינו בחוץ לארץ, כי ירושלמי שייך לירושלים, שייך לתלמודה של ארץ ישראל. יש לו שעה מיוחדת בו הוא צריך להאיר את המציאות. בדור שלנו, אני עומד לסיים חבר'ה, עוד 5 דקות, בדור שלנו חידוש התורה, אתם יודעים איפה אני קורא חבר'ה?
כן.
תחת הפסקה לימוד האמונה, העמקה בקיים. למה העמקה בקיים? זה לא שהאמונה המציאו אותה בדור שלנו. הפסוק עת השם לקחת תורה, התורה כתבה, לא הרב קוק כתב. וספר הכוזרי זה לא מהדור שלנו ולא הספרים שקדמו לו. התנ"ך הוא כולו ספר אמונה אחד ענק. נכון חבר'ה? והרמב"ן על התורה זה לא ספר אמונה. והרמב"ם בספריו זה לא אמונה. ספר מדע הראשון הפותח את יד החזקה זה כולו אמונה. ולא רק, אפשר להביא אין ספור, רבנו סעדיה גאון ועוד ועוד. לכן אומר העמקה בקיים. כלומר, לפתע הספרים, כמו המהר"ל, שהיו גנוזים הרבה שנים, לא הכירו אותם בכלל. אחרי שנכתבו, לא רק שלא הבינו אותם, לא הכירו אותם. ידעו שיש, אבל לא הכירו את הסט הנפלא שיש לנו היום בכל המדפים. בדור שלנו, חידוש התורה שמתגלה הוא לימוד הצד הרוחני, לימוד האמונה. החידוש שחידש הרב זצ"ל, כולם יודעים מזה הרב זצ"ל. אז בשביל להצחיק אתכם, הרב זצ"ל זה הרב. עכשיו אתם יודעים, פתרתי לכם את הבעיה. העיר לי פעם מישהו שהתבונן, כמו שפעמים אני צוחק, אומר כל ההמונים שמסתכלים בבית, אז באמת מישהו הסתכל בבית, ואחרי זה פגש אותי ואמר לי, תשמע, כשאתה אומר הרב זצ"ל, לא כל אחד ידע מי זה. אצלכם במכון כבר יודעים, אבל בבית יש כאלה שלא יודעים, אז לטובת מוישה ויאנקל שמסתכלים בנו עכשיו, הרב זצ"ל זה הרב אברהם יצחק הכהן קוק. טוב, אז מה הוא חידש בישיבה? לימוד אמונה. לא כל היום לומדים אמונה במרכז הרב, לא אז ולא היום, ואדרבה, באמצע הסדר זה לא כמו אצלנו. אצלנו בסדר יש שיעור כזה, שיעור כזה, שיעור כזה. מי שלומד גמרא בבוקר לומד רק גמרא, מי שלומד בתחום בקיאות בין 4 ל-6, רק גמרא, אבל אתם מכירים את המערכת שלנו. ב-11:30 בבוקר כבר רצים בית החרושת עובד כאן, סרט נע של שיעורים, נכון? אז זה בגלל האופי מיוחד של מכון מאיר, שהוא קולט בעלי תשובה, או חבר'ה דתיים מבית שרוצים להתחזק. אז העול מלכות, הקבלת עול מלכות שמיים, האמונה, היראה על כל אגפיה ושלליה, וזה קשור גם להתמחות של הרמים כאן, זה חלק מרכזי במכון מאיר, נכון? גם גמרא, והגמרא זה בדרך כלל שלב מתקדם יותר כאן במכון. אבל בישיבות קלאסיות, מרכז הרב ושלוחותיה, לימוד האמונה זה לא באמצע סדר בוקר, אלא נגיד בסוף הסדר או תחילת הסדר, הרבה יותר ממקומות חרדים, שיהיו בריאים גם הם, כן? שאנחנו אוהבים אותם. אבל נכנס, הרב צה"ל הכניס לישיבה את הוורט הזה, את החידוש הזה, שלימוד האמונה הוא חלק מסדר היום. נגיד, הסדר ערב נגמר ב7:30, 6:30 תלמדו. סדר לילה נגמר עצם 10:30, 11, כל אחד כזה, תלמד אמונה. הבוקר בין 9:00 ל-9:30 תפתח באמונה, שזה מה שקורה כאן במכון ללומדי הגמרא, שיש להם חצי שעה אמונה כל בוקר, לידי רבנים, הרב טויבר ונחשוני. יש סיפור מיוחד במינו, המשגיח בישיבת מרכז הרב, קורא לו הרב יצחק אריאלי. הוא היה ענק, ענק בהלכה וענק באמונה. הוא חיבר את הסדרת ספרים עיניים למשפט, שבהם הוא פותח את העין משפט נר מצווה שבצד ימין שמה עם הרמב״ם וכו', ומוסיף הרבה הרבה מקורות שלא כתובים בעין משפט, ומסביר אותם בעומק. אז יום אחד הוא מסתובב בבית המדרש, וב-4:30-5 הוא רואה בחור בלב בית המדרש, זה אז בישיבה הישנה, ברחוב הרב קוק, לא כאן. כן, נכון, נכון. מקום שכדאי לבקר בו, מקום מאוד מיוחד. הקיצור, ברחוב הרב קוק, במרכז העיר, הקיצור הוא רואה בחור לומד כוזרי באמצע סדר אחר הצהריים. אז עושה לו ככה, הרב אריאלי. תראו חבר'ה. היה רועש מספיק. ואחרי זה הוא הלך, שאל את הרב זצ"ל. הרב זצ"ל אמר לו, טוב מאוד מה שעשית. והרב זצ"ל, הוא קבע שיהיה לימוד כוזרי בישיבה. אבל הסדרים, עיקר הסדרים זה לימוד גמרא, ש"ס, בבלי וירושלמי, והלכה. ובתחילת סדר, סוף סדר, כמו המוח והלב, אמרנו, כמו קו חומתין. בסדר חבר'ה, אז אל תיקחו מזה דוגמה על מחומיר, כי פה מחומיר לא נסגור את הספר מישהו מנצע סדר, כי זה רוב החבר'ה כאן, כן? משגיח זה לא שוטר, משגיח זה משפיע. זה אחד שהוא מחזק את הצד הרוחני בישיבה. במכון מאיר כולם משגיחים, אבל יש ישיבות רגילות, מגידי השיעורים זה רמים של גמרא, ויש את ה... טוב, זו נקודת החידוש שהתגלתה על ידי הרב ובנו. מי זה הבן חבר'ה? הרצייה. זה הצל, שרבנו שפירה הוא לצידו בישיבה. אתם מבינים מה אני מתכוון? לימוד הגמרא חייב להיות משולב בלימוד האמונה. בספרה אחת כותב הרב ציודה, בתוך כל מחזור של תלמידים חדשים שבאים לישיבה, יש מהם ששואלים, מה זה מרכז הרב? מה החידוש המיוחד והספציפי של ישיבה זו? אין הכוונה לחידושים הלכתיים, כי זה ברוך השם יש בכל מקום, אלא לחידוש בדרך הלימוד. הרי קיימות עוד הרבה ישיבות, כולן טובות. זאת ההזדמנות, אומר הרב צודה, לחזור על הדברים היסודיים שלא תמיד ברורים די הצורך. מתוך שיחות הרב צודה שערך הרב שלמה אבינר, שאתם מכירים אותו כאן, נכון? נכון, נכון. על גבי לימוד הלכה, ביחד לימוד הלכה, למיטה של תורה, גם קיים לימוד אמונה. אמונה אינה מצטמצמת רק באמירת אני מאמין, או שאדם שר או רוקד, אני מאמין, אני מאמין. אמונה היא לימוד, העמקה. ברור, שאלות ותשובות, מערכות שלמות של בירורים, כמו ספר הכוזרי. יש ללמוד, לשנן ולחזק בקרבנו את יסודי האמונה, עד שתהיה להכרה, או נניח ללמוד את י"ג לעיקרים של הרמב״ם, שמופיעים בהקדמה לפרק חלק בעומק, ויש ספרים שמעמיקים בזה, ואפשר גם בלי ספרים, או על הפרק חלק יש את הביורים של הרב שילת, עד שתהיה להכרה וידיעה שלמה באדם כולו, בכל נשימת החיים שלו. כלומר שצדיק בנותו יחיה. שהאמונה תהיה בכל נשימת החיים. האמונה תהיה בנו כמו שיש בנו חיים, דבוקה בנו, ברורה לנו, ודאית לנו, ומתוך כך מתגלה בשכל, ברגש, כלומר האמונה קודמת לרגש, קודמת לשכל, קודמת לדמיון, קודמת לרצון, היא דבוקה בנו כתינוק כגמול עלי אמו. כלומר, עמוק עמוק בעצם החיים, זה יסוד החיים שלנו, זה האמונה. אני קורא בצד שמאל. אמנם חשוב להדגיש שלימוד אמונה זה לא המצאה של הרב קוק. אני קורא בעמוד קוף ממהי למעלה. אינו המצאה מחודשת, אלא הדגשה של ערכי התורה. הגמרא בסוכה מביאה שבתחילה כשנשתכחה התורה מישראל, עלה עזרא מבבל ויסדה. חזרה ונשתכחה, עלה הלל הבבלי ויסדה. חזרה ונשתכחה, עלו רבי חייא ובניו ויסדוה. על מה, יעלה על דעתנו שהשתכחה לגמרי? והם ימצאו איזו תורה חדשה, חס ושלום, כמו אצל הנוצרים, חס ושלום. רבי חייא ובניו לא חידשו תורה חדשה, וגם לא הדורות שקדמו, אלא רק גילו, כמו שמן צפח צופים הממורים את החמש אותיות הסופיות, צופים גילו כי הם היו במהם משה רבנו, שהרי אין נביא רשאי לחדש דבר מתם, הביא הגמרא במסכת מגילה, ושכחום, והם החזירו הצופים, צופים כאן רואים למרחוק, מן צפח גם שם אותיות צופים, כי הם ראו למרחוק הצופים, והם ראו אותיות סופיות, ראו את סוף הגאולה, אלא רק גילו את מה שכבר היה בתורה. גם כשאנו אומרים שזמן מיוחד לכל דבר מדברי תורה להתגלות, אין הכוונה שוואו, הקדוש ברוך הוא לא חשב על זה. חס ושלום. משה רבנו לא קיבל את זה בסיני. השם ישמור. הכל מהכללותיה, פרטותיה ודקדוקיה מסיני. אלא שמתחדשים דברים, הכוונה שאנחנו מתוודעים לדברים שכבר היו קיימים. דברים שיחידי סגולה הכירו אותם. בסוד שיח של תלמידי חכמים, אנשי קודש, עסקו בזוהר, בקבלה וכו'. ולא דיברנו ככה על קבלה, דיברנו על אמונה, אבל יש אמונה ואמונה ודרגות, והזוהר ילך ויתגלה יותר ויותר, גם לאנשים פשוטים כמוני, אלא שמתוך התורה הקיימת מתחדשים לימים חדשים שהולכים ומתגלים ומתבהרים ומתבהרים, ב-A ובאלף. זו נקודת החידוש של הישיבה שהרב זצ"ל הקים, ושהרב חלפ, שיש לו המון צפונה וחלפ באמונה, ממרום, המשיך, והרב צבידה המשיך, והרב שפירה, אחרי פטירת הרב ציודה, והיום בנו ייבדל לחיים ארוכים, לימוד האמונה השקוע, הכוונה התמון בכתבי הרב זצ"ל, וכמובן בכל הכתבים שהרב זצ"ל יונק מהם. הרב יונק מכתבים לאורך כל הדורות עד אברהם אבינו. תודה רבה חבר'ה. תודה שזיכיתם אותנו, אותי. תודה שהסכמתם לבוא.